בישיבה, שבת מצומצמת, כל מצב צריך לראות את המעלה שלו, ככה משהו משפחתי, לא אמוני, יש לזה גם צד מעלה. והערב, מי שלומד את זה בבית המדרש, יש לו סייעתא דשמיא כפולה מיוחדת במינה, בית המדרש מלא קדושה, ויש רק מעט, אז כל אחד יכול לספוג כפל כפליים. צריך לדעת מכל מציאות לראות את הצד המעלה שלה, כי באמת בכל דבר יש את הצד המעלה. קראנו השבת את פרשת שמות, התחלנו את ספר שמות. והמדרש אומר, ואלה שמות, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים. ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ, פסל לתוהו ובוהו. ואלה שמות, הוסיף שבח על 70 נפש, שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים. הרב זצ"ל, מדרשתו, עמד על כך מה התוספת שיש על מה שהיה בספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר הישר, ספר האבות, ספר שהם נקראים ישרים. עבודת השם בישרות זה עבודת השם השלימה. יש מדרגה של צדיקים ויש מדרגה של ישרים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לצדיק אור זרוע, רק זריעה. ולישרי לב, לנשים הישרים, זה כבר שמחה. האורה היא אמצעי שמביא לידי שמחה. השמחה היא הדבר השלם. אם כן, בעצם ישרים זה מידה היותר מובחרת. ההבדל לכאורה בין האבות לבין הדורות שבאים אחר כך, האבות עבדו את הקדוש ברוך הוא מעצמם, כאינם שמצווים ועושים, מתוך הישרות הפנימית שלהם, מתוך הטבע הטהור והזך שלהם, הם עבדו את השם מרצונם הפנימי. והדורות הבאים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם. מצטווים במצוות, הם בחינה של מצווים ועושים, בחינה של צדיקים שמתגברים ו על מתמודדים ומתגברים ומנצחים. זה הבחינה של צדיקים. ישרים כבר יש להם את הטבע הישר, את הטבע הנוטה לטוב. אין התמודדויות כבר. הם עושים את הדברים מתוך רצונם הפנימי. לכאורה, ואלה מוסיף על הראשונים, הדורות הראשונים היותר מאשר מה שאלה הבאים אחריהם. אבל מצד שני, כמו שאנחנו הזכרנו, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. הסבירו לנו חכמים, בתוספות, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז הסבירו הסבר פסיכולוגי. שמי שאיננו מצווה, קל לו לעשות. ומי שמצווה, יצר הרע אומר לו, לא לעשות. הוא צריך להתגבר על יצר הרע. צריך להבין את העניין הזה. גם חייב, אז יש לו, הוא לא רוצה להיות חייב. רוצה להיות חופשי, רוצה לעשות מה שהוא רוצה. וכשמטילים עליו חוב, יש לו איזו התנגדות פנימית, והוא מתקשה לעשות מה שאחרים דורשים ממנו. על כן, אומר התוספות, מפני שלאדם יותר קשה לעשות כמצווה, אז גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אבל הראשונים אחרים מפרשים, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שאיננו מצווה ועושה, זה בא מתוך הרצון האישי שלו, האנושי שלו. זה כמה שהוא רצון טוב, כמה שהוא נעלה, כמה שהוא ניסה, אבל זה בן אדם. זה בא ממקור נמוך, ממקור מעולם, ממקור מוגבל. ומי שמצווה, הוא עושה את צו השם. כלומר, הקדוש ברוך כשמתגלה על ידי מעשיו, מופיע אור השם במעשים שלו. גם מי שאיננו מצווה ועושה, הוא בבחינה מסוימת, כי הוא פונה לריבונו של עולם, אז ממילא יש פה איזו הופעה מסוימת, אבל לא כמו מי שמצווה, שברגע שאדם עושה את רצונו של השם, רצון השם מתגלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואור השם שורה עליו באופן, בהופעה אלוקית, הופעה עליונה. עכשיו ריבונו של עולם מתגלה על ידו. הוא עושה את רצון השם. אדם מניח תפילין. בשעה שהוא מניח תפילין, אין סיבה אחרת לעשות את להניח תפילין, אלא מפני שזה רצון השם. מתגלה פה שהאדם הזה מאמין, שאדם הזה יודע שיש מצוות השם, והוא עושה את מצוות השם. זאת אומרת שאור השם מתגלה על ידו בפועל, בגילוי ממש. כל מצווה שאדם עושה, מצווה שהיא לא מצווה שכלית, אלא מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כמו תפילין, כמו ציצית, כמו תקיעת שופר, כמו לולה וכדומה, מצוות שאדם עושה בפועל, מופיע ממש רצון השם בעולם. גדול המצווה ועושה. המגמה השלימה העתידית היא החיבור בין אבות ובנים. שאדם עושה את רצון השם, ובעצם זה גם רצונו. יש זיהוי שלם בין רצון השם ובין רצונו של הקדוש ברוך הוא. בין רצון השם ובין רצון האדם. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מצווה אותו, זה בדיוק הוא רוצה, אפשר להסביר את זה, הוא רוצה לעשות את רצון השם. זה רצונו לעשות את רצון השם. אפשר לומר ש... ואלה מוסיף על הראשונים. מהבחינה הזאת, מקודם עבודת השם התגלתה על ידי יחידים. אולי זה גם מתאים, שכשעבודת השם מתגלה על ידי יחידים, זה בא מצד היושר, מצד הפנימיות, מצד האדם. כעת אנחנו עוברים לשלב חדש של התגלות אור השם בעולם על ידי עם. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אני זוכר את השיחות של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שהוא היה כל כך מדגיש את הדבר הזה. הראשון שהגדיר את עם ישראל כעם, הראשונים שהגדירו את עם ישראל, זה מתחיל מפרו. הם מכירים בעובדה שיש כאן עם, מופיע כבר ציבור. עבודת השם של ציבור זה גדר חדש לגמרי. זה גדר מוחלט. המהר"ל מסביר לנו שחברותא זה, בלימוד בחברותא, יש לזה מעלה לא רק מהצד העובדה שאחד מחדד את השני, וכשלומדים שניים יחד, אז הדברים יותר מתבררים. אלא כשלומדים שניים יחד, אז השכל יוצא מן הפרט אל הכלל. כלומר, כבר הסברה הזאת מוסכמת על שני הצדדים, על שני אנשים. זה כבר לא סברה אישית שלו שכך הוא חושב. זה נעשה משהו יותר כללי. עשרה שעוסקים בתורה, שכינה ביניהם. כלומר, הסכמה של עשרה שיחד שעוסקים בתורה, זה הופעה של שכל מופשט. הופעה של הכרה חדשה של דבר השם. ועם, זאת מציאות כללית. כשעם עובד את השם, כאן יש ההופעה יותר כללית שיכולה להיות של הופעה של רצון השם בעולם, של הופעה של דבר השם בעולם. ועל כן מבחינה זאת, ואלה מוסיף על הראשונים, הראשונים בנו את התשתית, את הבסיס, את היסוד. כעת אנחנו עוברים לשלב חדש. אבל המעבר לשלב חדש, הוא צריך לעבור דרך הרבה מירוקים. דרך, כאילו, בליה והיעלמות מבחינה מסוימת של המשפחה בתוך מצרים. הם משועבדים, הם כאילו נזרעים, כמו שזורים זרעים באדמה, ואחר כך מזה צומח עץ גדול, זורים גרעין, וצומח אחר כך עץ גדול. ככה המשפחה הזאת היא נזרעת או נבלעת בתוך מצרים. היא צריכה להיות, לעבור את השלב הזה של התהליך הזה של המהפך, של השינוי ממשפחה לאומה. והתהליך הזה הוא תהליך שצריך עיבוד גדול מאוד מאוד. ועם ישראל בתוך מצרים מתייסר, וכאשר ינו אותו, כן ירבה וכן יפרוט. מין כזה, אם אפשר לקרוא לזה עיבור, התורה קוראת לזה, כן? כי הוא בר במאי אמו. כאילו, הוא בר בתוך המאיים, ואז עוברים תהליכים של קושי של התפתחות, קושי של התגדלות, כאבי גדילה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל כן ירבה וכן יפרוץ, כאשר יענו אותו. אנחנו ממשיכים בפרשה. ונולד משה רבינו. עובר את כל, גמרו את כל התהליכים הללו, אנחנו דיברנו על זה בשנים הקודמות. כל שלב שעובר משה רבינו, הוא כאילו מתרחק מהסיכוי שהוא יהיה באמת מושיעם של ישראל. כשהוא נמצא בתיבה, והסיכויים של לשרוד הם כמעט לא קיימים. אומרים חזן, מי אפשר לחשוב, מי היה יכול לדעת שמשה רבינו שימצא בתיבה, הוא יהיה מושיען של ישראל. וזה חזן מסיימים את הדוגמה הזאת. אבל אנחנו יכולים להמשיך עם זה הלאה. ואחר כך שמוצאת אותו בת פרו, ולוקחת אותו לבית פרו, אז עוד יותר רחוק, עוד יותר פחות מסתבר, שהוא בסוף יחזור לישראל. כי הוא עכשיו מתחנך חינוך של מצרים, חינוך של בית פרו, והאדם הזה יתרחק בטח ויתבולל, ויהיה חלק מהמשפחת פרו, ושום תקווה יש שהוא בסוף יחזור ועוד יהיה מושיען של ישראל. אבל משה רבינו כנראה בכל זאת נשאר מחובר לעם ישראל, והוא יוצא לראות את אחיו, והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, והוא מכה את המצרי. ואז נודע הדבר, ואז הוא בורח. הוא בורח, ולא יוכל כבר לחזור יותר, כי ירגו אותו. זאת אומרת, הוא עוזב גם את הארץ. קודם, כי לכאורה עזב את העם היהודי אל בית פרו. אחר כך, הוא בורח ממצרים. הסיכוי שהוא יחזור, ושהוא יהיה לו איזה תפקיד, אף אחד לא היה יכול לעלות על דעתו את הדבר הזה. ומתברר שהתהליכים האלה הם בעצם היו הכנות לתפקיד שלו. לא רק שהם לא הרחיקו אותו מהתפקיד, אלא הם הכינו אותו לתפקיד הזה. להיות בבית פרו זה לראות איך הנהגת המלכות, לראות איך מלך מתנהג, ללמוד את ההנהגה הזאת. הוא יושב בבית פרו, גדל ויודע עכשיו איך מנהיגים. אחר כך הוא צריך לברוח, והבריחה הזאת מביאה אותו אל הר האלוהים. ושם זה המקום שהוא צריך לפגוש ולהיפגש עם דבר השם. הוא לא מתרחק, אלא מתקרב. כל התהליך, כל שלב שהוא עובר, מקרב אותו. זה בעצם אפשר ללמוד מזה, שאין אתה יודע לאן הדברים מובילים. נם, לא יודע, עכשיו אנחנו מסתכלים, מסתכל פה על הבחורים הצעירים, מי יודע מה כל אחד יהיה, מי יודע. איזה תהליכים בסוף, איזה תפקידים חשובים מלא במשך הזמן בעתיד, אפשר לדעת. אף על פי, כי הדברים אצל משה רבנו לא נראו ככה, לא נראו בכלל. זה בעצם קרה אותו דבר אצל יוסף. יוסף חלם חלומות, וכל שלב שקרה לו, כאילו התרחק מהסיכוי שהחלומות התגשמו. ככה היה יכול להיות במבט ראשון. הוא חולם חלום שהוא יהיה בסופו של דבר מנהיג של המשפחה, וכל האלומות משתחווים לו, והשמש והירח וכו'. והוא בתוך המשפחה תופס את המקום המרכזי, והוא יקרא, נעשה עיקר המשפחה, והנה כמעט נהרג על ידי אחיו, ואחר כך נמכר למצרים, הסיכוי שהוא חוזר למשפחה אפסי. אין שום סיכוי שהוא חוזר למשפחה. אחר כך הוא נכנס לבית אסורים למאסר עולם. והסיכוי שהוא יצא מבית אסורים הזה, מקום אשר אסירי המלך אסורים, הוא, אין יוצא משם, שם נשארים לתמיד. ופתאום מתברר שדרך שם הוא מגיע בעצם למילוי החלומות. כל שלב שהוא עובר, במיוחד ביוסף שהוא יודע את זה, אולי גם משה רבינו, הוא יודע שיש לו תפקיד, וכל מה שקורה לו, הוא לא נשבר, הוא לא מתייאש, והוא לא נופל ברוחו, והוא בכל מקום, הוא מחליט, אם אני נפלתי למקום הזה, פה אני צריך לעשות את הכי טוב מה שאפשר. אז הוא נמצא בבית פוטיפרה, אז הוא נהיה מנהל הבית. הוא נכנס לבית אסורים, צריך היה להיות מיואש ומתוסכל, וזה באמת מתסכל, אדם רוצה לעשות מצווה, ואדם עושה קידוש השם, וכל הדורות מדברים על קידוש השם של יוסף, והתגובה לקידוש השם של יוסף זה בית אסורים למאסר עולם. זה לכל רע היה מאוד מתסכל, היה צריך להגיד, איך יכול להיות דבר כזה? אין כאן השגחה, ריבונו של עולם, זה ההפך ממה שצריך להיות, מה קורה כאן? אבל יוסף הוא מאמין גדול. הוא מאמין שהכל, לא יכול להיות שזה יהיה לרעה. הרי הוא עשה דבר טוב. זה לא יכול להיות, אבל הוא בבית אסורים. אז זה בטח תפקיד בבית אסורים. מוכרח להיות שבבית אסורים הוא צריך להיות. הוא לא נופל ברוחו. הוא שם גם כן משתדל להיות הכי טוב שאפשר. ואז הוא באמת נעשה לו מעמד יחסי בבית אסורים, כן? לא כל כך משהו מיוחד להיות מנהל בית אסורים, אסיר שמנהל בית אסורים, אבל הוא מלא באמונה. מלא באמונה שהתפקיד שלו, שהקדוש ברוך הוא מייעד לו תפקיד, והוא יגיע אליו. זה אצל יוסף שהוא חלם, ידע כיוון, יכול להיות. משה רבינו לא חלם על תפקידו, אבל כל פנים, גם הוא בכל מקום שהלך, גילה איזה הנהגה כזאת שמתאימה למלכות. הוא לא, הוא יוצא מבית פרו, והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא לא יכול לעמוד מן הצד. איך יכול להיות? הוא מוכרח להתערב, הוא מוכרח למנוע את הפעולה הזאת. התורה מספרת לנו, הדבר הראשון שעושה משה, הוא הורג מצרי. ממש קיצוני כזה, הורג. התורה מספרת את זה. אחר כך הוא רואה איש עברי בה, כמרחב, שני אנשים עברים ניצים. אז הוא בכלל, למה אתה כרעך? הוא לא עומד מן הצד, רואה שני... לא יכול להיות, אחד מכה יהודי, מכה יהודי, זה לא יכול להיות. הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? הוא לא אדיש. אכפת לו. זה מנהיג, זה הטבע של מנהיג. הוא בורח, הוא מגיע שם ל... לבית יתרו שם, והוא רואה את, את בנות יתרו שהרועים מקרשים אותם, הוא מציל אותם. הוא לא יכול לראות, לא יכול לראות דברים, לא, דברים לא יכול להיות פעולות של רשעים, הוא לא יכול, לא יכול להסכים לזה. זה מנהיג. אגב, כתוב שם שהבנות של יתרו אמרו לאביהם שאיש מצרי הצילנו מיד הרועים. וחז"ל אומרים לנו, משה שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. יוסף שהודה בארצו, נקבר בארצו. כלומר, יוסף אמר עליו איש עברי. עברי, זאת אומרת, הוא אומר שהוא מארץ ישראל. ועל משה כתוב, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. הוא לא הודה בארצו, היה צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. כבר מדייקים על זה כולם, הוא לא היה אף פעם בארץ ישראל, למה הוא צריך להגיד את זה? לא, כל יהודי הוא מארץ ישראל. ככה חז"ל אומרים. אדם, שואלים אותו, מאיפה אתה? אני באופן זמני, אני במצרים, אבל אני בעצם מארץ ישראל. אז משה שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה בשיחותיו, הוא רוצה קצת להמתיק את הדבר הזה. אף על פי שהוא היה הרבה פעמים חוזר על העניין הזה, שאדם צריך להיות מודה בארצו, ותמיד כל אדם צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. אבל בכל זאת, הוא רוצה להמתיק את העניין הזה שיש מצרי. חז"ל אומרים לזה פירוש אחר, יש עוד פירוש בחז"ל. הם אמרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. זה מפני ש משה רבינו אמר, זה הכל בגלל האיש המצרי הזה שאני הרגתי. הם אמרו, אתה הצלת אותנו, הוא אמר להם, אני הצלתי אתכם, אתם יודעים למה? כי הייתי צריך לברוח. בעצם בגלל האיש המצרי הזה שהרקתי שם במצרים, אז בגלל זה הוא הציל אתכם. הוא גרם שאני הגעתי לפה ואני הצלתי אתכם. אז כלומר, איש מצרי זה לא משה רבינו, זה המצרי שהוא הרג. אבל כפשט הדברים, איש מצרי, הם אמרו על זה, על משה רבינו. אומר הרב, משה רבינו הוא כאילו מעל המקומות. אומר מורנו הרב צבי יהודה. יוסף הוא איש, הוא יותר ששייך לחיי המעשה. הוא המנהל, הוא המושל בכל ארץ מצרים, הוא שייך למציאות הממשית. משה רבינו הוא רוחני, הוא מופשט, הוא מעל המציאות. התורה היא ניתנת במדבר. התורה היא מעל המציאות. לכן התורה, ששואלים, לא ניתנת בארץ ישראל, אמנם כוזרי אומר, הר סיני הוא בארץ ישראל, אבל כל פנים, פשטות הדברים, התורה ניתנת מעל המציאות. התורה היא מחיה את המציאות, היא מרוממת את המציאות, היא מקור המציאות, אבל היא מעל. היא מעל, מעל כל גבולות. התורה נלמדת בכל מקום בעולם, התורה מעל המציאות. המצוות, לא כל המצוות אפשר לקיים בחוץ לארץ. אבל התורה היא כאילו על גבולית. כאילו, ומשה רבינו שייך לעניינה של התורה. משה רבינו הוא מרומם, אז הוא מעל. זה לא מוצג כדווקא ארץ ישראל, בבחינה מסוימת כאילו. כך מורנו רבינו רוצה להמתיק את העניין, שהוא לא, הוא לא אמר מארץ ישראל. אם כן, מה שאמרנו עד עכשיו, אדם לא יודע מה ילד יום. מתרחשים מאורעות אצל משה רבינו, תהליכים שונים שאף אחד לא היה יכול לשער שזה מה שיהיה, זה מה שהיה. אצל יוסף אותו דבר. אני רוצה להמשיך במדרש. הנה משה מגיע אל הר השם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. שאל גוי אחד את רבי ישוע בן קורחה, מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה? אמר לו, אילו מתוך חרוב או מתוך שקמה, כך היית שואלינה, איפה שהוא היה מתגלה, היית שואל, למה פה ולא במקום אחר? אלא להוציאך חלק אי אפשר, אלא למה מתוך הסנה ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. זאת אומרת, כאן יש לימוד, באמת למה מתוך הסנה? והתשובה היא, ואני לך, במקום שהכי פחות היית יכול לחשוב ששם תתגלה השכינה, ששם יופיע ריבונו שם, הוא מתגלה להראות לך שבעצם אין מקום פנוי בלא שכינה. לית אתר פנוי מיני. ריבונו שלם בכל מקום נמצא ובכל מקום יכול להתגלות. זה מבט אחד. רב אליעזר אומר, מה הסנה שפל מכל האילונות שבעולם? כך היו ישראל שפלים וירודים למצרים, לפיכך נגלה להם הקדוש ברוך הוא וגאלם. כלומר, הסנה, הקדוש ברוך הוא נתגלה בסנה, הסנה מלא קוצים, ממשיכים מחזל לבאר את הדבר הזה, וכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ואומר לו, תוציא את ישראל, אתה תהיה השליח, אתה תוציא את ישראל ממצרים, כי המצב הוא קשה של ישראל, ואני יחד איתם, כי בכל שכינה גלתה עם ישראל. כשהישראל סובלים, כביכול הקדוש ברוך הוא גם סובל, כאילו נמצא בתוך מקום כזה מלא קוצים, לבטא את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה. ויסתר משה פניו, אמר, אלוקי אבי עומד כאן ואיני מסתיר פניי. רבי יהושע בן קורחה ורבי יהושעיה, אחד מהם אומר, לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו. שלולי לא הסתיר פניו, גילה לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה למעלה ומה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. ובסוף ביקש לראות שנאמר, הריני את כבודך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני באתי להראות לך והסתרת פניך. עכשיו אני אומר לך, כאילו איראני אדם וחי. כשביקשתי, לא ביקשת. כלומר, לא היה בסדר מצד משה, לא עשה נכון משה שהוא הסתיר פניו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אז למה אתה מסתיר את הפנים? תסתכל, את הגילויים תופיע, ריבונו של עולם מופיע. כאילו יש ביקורת על משה, למה הוא הסתיר את פניו? זה אומר רבי יהושע בן קורחה ורבי יהושעיה. ורבי יהושע דיסקנין בשם רבי לוי, הוא אומר אחרת. אף על פי כן הראה לו, בשכר ויסתר משה פניו, וידבר השם עם משה פנים אל פנים. דווקא בגלל שהוא הסתיר פניו, אז בגלל זה אחר כך הקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים אל פנים. בשכר כי ירא מייבט אל האלוקים, ויראו מגשת אליו, פוחדים לגשת אל משה רבינו. הוא פחד מריבונו שם, ישראל פוחדים ממנו. בשכר מהביט ותמונת השם יביט. רבי ישעיה רבה אמר, יפה עשה שהסתיר פניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני באתי להראות לך פנים וחילקת לי כבוד והסתרת פניך, חייך שאתה עתיד להיות אצלי בהר 40 יום ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות, ואתה עתיד ליהנות מזיו השכינה. שנאמר, ומשה לא ידע כי קרה נור פניו. מה עושים? יש פה שתי דעות סותרות אחת את השנייה. דעה אחת אומרת, לא היה צריך להסתיר את הפניו. היה צריך להסתכל, הקדוש ברוך הוא מתגלה, מה אתה מסתיר פנים? בגלל שאתה מסתיר פנים, אחר כך כשאתה מבקש, הרי נראה את כבודיך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראני אדם וחי. לא תוכל לראות את פניי. ראית את אחוריי, ולא יותר. אז מה עושים? מה המדרש הזה, איך אנחנו מסתדרים עם שני המדרשים האלה? אין לי כל כך תשובה, אני מחכה מכם לתשובה. איך מביאים לנו שני מדרשים שאחד אומר הפוך מהשני. אחד אומר, מן הנכון זה צניעות, מן הנכון זה העזה עם אדם, עם הקדוש ברוך הוא מתגלה, להסתכל, ולכן הנכון מאוד עשה שהוא הסתיר פניו, אחר כך הוא מקבל על זה הרבה שכר הזה שהוא הסתיר פניו, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, פנים אל פנים וכו'. ודעה השנייה אומרת, שהיה צריך להסתכל. הקדוש ברוך הוא מתגלה, למה אתה מסתיר פנים? תנצל את הזמן, זו הזדמנות חד פעמית. לא תמיד הקדוש ברוך הוא מתגלה. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, מהר מהר תראה מה שאתה יכול להשיג, מה יכול להיות אם לא עכשיו ומתי. אז מה עושים? אני לא יודע, תגידו אתם. מה עושים? מה? זאת אומרת, אתה אומר, לא צריך להסיק מסקנות מה לעשות. אלא לדעת שיש שני צדדים.
בכל לימוד תורה ותפילה, ככה אנחנו אומרים. מצד אחד, מרוב הגדולה, אז איך יכול להיות שאני שייך לזה? אני אעסוק בדבר השם האמיתי, מי אני ומה לי לתורה. מצד שני, אבל איך אפשר שלא ללמוד? הקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע אותו. אז אדרבה, תלמד כמה שיותר.
נו, מה עושה?
תמיד אנחנו חיים עם הסתירה הזאת.
גם בלימוד התורה, אתה אומר? טוב. נשאר בקושיה. או נשאר בתשובות שאתם אומרים, כן? זאת אומרת, כן, יש שני דדים לעניין. מצד אחד צניעות, מצד אחד חפץ עצום צריך להיות מחובר ולהשיג כמה שאפשר להשיג בדבר השם. מה אתה אומר? אז זאת אומרת, משה לא ראה את עצמו ראוי להיות המקבל בשם כלל ישראל. זה מה שמשה רבינו מסרב למלא את התפקיד. לא מפני שעם ישראל לא צריך לבשע, ולא מפני שהוא לא רוצה שעם ישראל לבשע, אבל הוא אומר, מי אני כהלך אל פרעה? מי אני? אני רק יקלקל, אני לא מתאים, אני... שלח נא ביד תשלח, משה רבינו אומר, כל אחד מישראל הוא הרי יותר מתאים ממני, למה אני קלקל, אני לא, זה לא אני מתאים לדבר. הוא ענב מכל אדם, ומאוד מאוד יפה שפל רוח בפני כל אדם. זאת אומרת, הענבה היא הכרה שלכל אדם יש מעלה, ושאין לי. לי יש גם כן מעלות, אבל לכל אחד, יש מעלה מיוחדת. ואין אדם שאין לו מעלה מיוחדת, שאין אותה לאחר. ולכן, אין מקום להתגאות, אלא לראות, כל אחד יש לו את המעלה שלו. ויכול להיות שהמעלה שלו, היא המעלה המיוחדת, היא יותר טובה ממה שיש לאדם, ממה שיש לי. ועל כן, משה רבינו ענב מכל אדם, הוא חושב שמכל אחר שיהיה, הוא יצליח יותר ממנו. והוא המתאים, בגלל זה הוא הכי מתאים לשליחות. בגלל שהוא ענב מכל אדם, בגלל שהוא בטל ביטול מוחלט קורא מעלות אצל אחרים, לא שהוא לא יודע שיש לו מעלות, כמו שאמרתי, אבל הוא לא יודע אם המעלה שלו היא יותר חשובה מהמעלה של מישהו אחר. יש לו מעלות רבות מאוד, אבל יש גם לאחרים מעלות. כל אחד יש לו מעלות. והוא לא יודע אם זה ככה שבאמת המעלה שלו יותר חשובה. הענב, אין לו שום עצמיות. אין לו שום עצמיות. אז הוא יכול לקבל את ההדרכה האלוקית בצורה הכי טובה שאפשר. כי מי שיש לו עצמיות, מי שיש לו, הוא לא ענב, אז הוא, משהו מורים לו, הוא בודק אם זה מתאים למציאות שלו. וזה עובר איזה כמה שלבים של עיבוד, וזה לא בא כמו שהוא, בא מהמקור האלוקי, אבל הענב. הענב הוא פתוח, פתוח לקבל, הוא כשאני כשלעצמי מה אני, והוא יכול להיות המנהיג, מה יותר ענב, מה יותר מנהיג. תראו לעצמכם, אם היה ריבונו של עולם בא עכשיו אל מישהו כאן ואומר לו, עכשיו אני רוצה שתהיה שליח שלי, תהיה גואל ישראל. וואי, איזה שמחה, מה, תגיד, לא, אני לא מתאים? באופן טבעי, כל אחד יגיד, איזה זכות בהלוואי, וזה שאני אזכה באמת להיות בתפקיד. לא מוכרח להיות דווקא משיח, תהיה אבל מאחד מהשרים, כן, אחד גם, יש כמה וכמה תפקידים במהלכי גאולת ישראל. וקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לו, עליך, אני רוצה להטיל איזה תפקיד מיוחד בשלבי הגאולה. הלב, איזה שמחה, אתה מצפה לזה, לא? שרוצה באמת להיות כזה. בא משה רבינו ואומר ההפך. מי אני? אני לא מתאים. זה איזה בריאות כזאת של הענווה. בוודאי שמשה רבינו רצה מאוד מאוד שעם ישראל יגאל. והיה מוכן לעשות מצידו כל מה שאפשר. אבל הוא חשב, אבל התפקיד הזה הוא לא יעשה אותו טוב. הוא לא ברחי, הוא שלח נביא תשלח, הוא כבד פה, הוא כבד לשון, והוא מרגיש שהוא לא יכול, זה לא מתאים. ענווה כזאת היא עמוקה, לא ענווה של שפלות שמדכא את האדם ולא רוצה לעשות פעולות, אלא ענווה של עליונות כזאת, של להרגיש שגם אחרי, שבטח יש אחרים טובים מאוד שיכולים לעשות את הדבר הזה. פרשה שלנו, פרשת הגלות והתחילתה של הגאולה. על הגלות נאמר בקצרה מאוד מאוד, אף על פי שזה היה תקופה קשה מאוד וכואבת מאוד. ואחר כך תהליך הגאולה. אבל אנחנו בפרשה שלנו לומדים הרבה הרבה על עניינה של הגאולה העתידה, הכי כראשית. שתהליכי הגאולה הם עוברים שלבים, לא בבת אחת. וכאשר משה בא אל פרעה וכבר מדבר איתו, ולכאורה כבר צריכה להיות הגאולה, וכבר יש התחלת, שמשה כבר בא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וכבר הוא מדבר לישראל, וישראל שמחים שהגאולה מתחילה, והוא בא אל פרעה, ואז פתאום הוא מכביד ליבו. ומכביד, ונהיה יותר קשה. נהיה יותר קשה ממה שהיה קודם. שצריכים ללבן את הלבנים ולא ניתן תבן, וצריך לעשות להספיק עכשיו יותר. וגם קודם לא יכלו להספיק את כל העבודה, ועכשיו על אחת כמה וכמה. ככה זה סדר הגאולתם של ישראל. ומכל שלב שפוגשים צריכים לראות את זה כחלק מהעניין. כך במבט הכללי וכך בגאולתו של כל אחד ואחד. אדם נתקל בקשיים, לפעמים אחרי שהוא מתקדם, ופתאום מעצורים, וצריך להסתכל על זה, כל מה שקורה צריך להשתמש בו לטובה. זה כל נפילה, כל קשיים, כל מעצורים, כל הכבדה, בעצם זה בא כדי להעמיק את התהליך, כדי להעצים אותו. הרב מדבר על זה בהגדה של פסח, שהמעצורים הם חלק מההתקדמות. כלומר, כשיש איזה מעצור, אז הכוחות הפנימיים הם שרוצים לצאת מן הכוח על הפועל, לא נותנים להם לצאת, אז הם מתגברים בתוך הנפש. וכשהם מתגברים בתוך הנפש, ככה בציבור, ככה ביחיד, אז אחר כך כשמשתחררים, אז הם פורצים בבת אחת בפריצה גדולה. הוא מדמה את זה לתקופת החורף, שגוזמים את העצים, ושאחר כך עובר החורף, אז יש התפרצות כפולה ומכופלת של צמיחה. דווקא בגלל הקור שהוא כאילו גורם לריכוז כל הכוחות הצמיחה שבתוך העץ, והם כאילו מתרכזים פנימה, ואחר כך כתוצאה מזה באה התפרצות כפולה. אז ככה סדר בעצם של כל ההתקדמות של כל כלל, הכלל והפרט כאחד. המעצורים הם בונים, לא לפחד מהם, לדעת שזה חלק מהתהליכים. וככה אנחנו פה נמצאים בתהליכים האלה של בניית הארץ, מתקדמים, פתאום מרגישים שיש מעצורים, חושבים שהמעצורים האלה הם יימשכו תמיד. לא, הם חלק מהסדר, הם על מנת לעבור ממדרגה למדרגה. כעת אנחנו מקווים, אנחנו עוברים לאיזה שלב חדש, השתחררנו קצת מהגוי הזה, שחז"ל אמרו לנו ש... עתיד לבוא, יש סכנה שתתחברו, דיברנו על זה, הישמעאלים והנוצרים ביחד. לא, חז"ל דיברו על זה, על אדום וישמעאל, לא אמרו הנוצרים, אבל אדום וישמעאל. והוא היה איזה דמות כזאת שם בראש אמריקה, איזה דמות של חיבור של שני הכוחות האלה ביחד, עצר לנו צעדינו. הקדוש ברוך הוא סילק אותו מכאן. סילק את ההפרעה הזאת שבעזרת השם תתחיל לנו אנחנו תקופה חדשה שלא יפריעו לנו, הם לא צריכים את עזרתם, רק שלא יפריעו. עם ישראל לא צריך את עזרת הגויים, אבל שלא יפריעו בעזרת השם, שהיא עכשיו תקופה חדשה של שלב חדש של בניית ארץ ישראל, בניית יהודה ושומרון, ירושלים, שתהיה מוכרת על ידי הגויים, שקבעו שם את משכנם. אני לא יודע אם זה שלא קובעים את משכנם זה לטובה או לרע, כי אנחנו לא צריכים אותם שם בירושלים. בירושלים כתוב שאין שם מקום אפילו לגר תושב. גרי תושב שאפשר לקבל אותם שיגורו בארץ ישראל, אבל לא בירושלים. אז אולי זה שהם לא בירושלים, זה לא מפני שהם חושבים שהם לא רוצים להיות בירושלים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יהיו שם. אתם מכירים את הסיפור, אני לא זוכר מי אמר את זה, מהגדולים, אני צריך לשמוע, אולי בוליו או לא, מישהו אחר, מישהו מהגדולים, מרבנים, הם אמרו שיש אנשים שלא באים לארץ ישראל כי אומרים שקשה פה בארץ ישראל ואפשר להסתדר כלכלית וכדומה ומסוכן וכדומה, לא באים. אז הם חושבים שהם לא רוצים לבוא, הארץ רוצה אותם והם לא רוצים. אבל זה הסיפור לגמרי אחר, שמספר משל שנפגשו בחור ובחורה, היכרות, לראות אם הם מתאימים, והבחור התפעל מאוד מאוד, ורצה, באמת, אמר, זה הצעה טובה מאוד, משובחת, והבחורה ראתה שזה לא מתאים. אבל לא היה נעים לה להגיד את זה במפורש. אז בפגישה הבאה, אז היא באה ככה עם בגדים מרושלים, מאוד מאוד לא מסודרת, מאוד, והבחור אומר, אני חושב שזה לא מתאים. אז זה אולי נפסיק את הקשר בינינו. הוא חושב שלא מצא חן בעיניו. אבל בעצם הבחורה לא רצה אותו, אבל היא מנומסת. ארץ ישראל גם כן, יש כאלה שהיא לא רוצה אותה. אז היא עושה להם פנים חמוצות, והם חושבים שהם החליטו לא רוצים את ארץ ישראל. ובעצם ארץ ישראל אמרה, תשארו שם בחוץ קודם, תשתפרו קצת יותר, תהיו יותר מתאימים, בינתיים אתם לא מתאימים. גם הגויים לא רוצים את ירושלים, וחושבים שהם לא רוצים. ירושלים לא רוצה אותם, שישארו שם בתל אביב. טוב, שנזכה לגאולה שלמה בעזרת השם.